שלום לצופים היקרים, השיחה הזאת שנשוחח עתה נקראת הכנה לחיי הנצח. בתורה הרבה פעמים מדברים על עניינים של חיים ומוות. הרבה פעמים כתוב חיו יחיה, מות יומת וחיה למען תחיה, כל מיני ביטויים שמדברים על עניינים של חיים. נשאלת השאלה, מה בדיוק נקרא חיים? האם הליכה, דיבור, מחשבה, אכילה, שינה, כל הדברים שאנחנו עושים כל רגע ורגע בחיינו, זה בדיוק מה שנקרא חיים? או כשהתורה מדברת על חיים, היא בעצם מדברת על משהו אחר לגמרי. מי שהתבונן בתורה, ואני ערכתי על זה מחקר די מעמיק, ימצא שכל מקום שהתורה מזכירה את המילה חיים, בעצם הכוונה לחיי הנצח. אתם יודעים שאדם נולד, איך שתינוק מגיע לעולם, הוא בעצם מתחיל למות. מהרגע שבא לאוויר העולם, יש לו זמן מסוים שקצוב לו, 50, 70, 80 שנה, באיזושהי נקודה מגיע לנקודת הסוף, והוא עובר ובטל מן העולם מבחינה פיזית. כמו סוללה, אדם מחבר את המחשב, טוען אותו, הגיע ל-100%, המחשב טעון, הסוללה טעונה, הוא מנתק את זה מהחשמל, ואז הוא מתחיל להסתובב, והמחשב הזה לאט לאט יורד, 90, 80, 70, עד שמגיע לעזרה, וקווה ועובר מן העולם, ואין לו יותר קיום. ככה, ברגע בואו של האדם לעולם, הוא בעצם מתחיל למות. גם מבחינה פיזית, הוא הולך ומזדקן עם השנים, עד שמגיע למצב שכבר רואים עליו, לפי צורת האדם, רואים גם מה גילו. זאת אומרת, האדם הולך ומשתנה במשך השנים. כשהתורה מדברת על חיים, ערכתי מחקר בנושא, יש לי הרצאה שלמה על זה, ארוכה, שנקרא הכנה לחיי הנצח. כל מקום שהתורה מדברת על חיים, היא מדברת על חיים נצחיים, על החיים של הנשמה. הנשמה כידוע היא חלק אלוה ממעל, היא הוכנסה בגוף האדם, היא לעולם לא תמות, הגוף בא, הגוף הולך, הנשמה מתגלגלת בגופות שונים, כפי שאנחנו מוכיחים בהרצאה על חיים אחר המוות. בכל אופן, הנשמה היא מטיילת מגוף לגוף. כל פעם שהיא מגיעה לעולם, יש לה הזדמנות נוספת לעבור את הבחינה בהצלחה. עצם זה שהיא ממשיכה להתגלגל, סימן שהיא נכשלה בגלגולים הקודמים. עכשיו שהנשמה היא בתוך הגוף, היא נבחנת 60, 70, 100 שנה, כל אדם והבחינות שלו. וזה לא בחינה אחת, זה בחינות בלי סוף, עוד אחת ועוד אחת, שכולם, כולם מצטרפות לניסיון אחד ענק, שנקרא חיים. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו שנשמור את חוקיו, את מצוותיו וכו'. שם כתוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא מבקש שנשמור את חוקיו, וזה מה כתוב? למען תחיה. זאת אומרת, יוצא מהפירוש של הפסוק, אם תלכו בחוקותיי, אם תשמרו את מצוותיי והלכתם בדרכיי וכולי, כמה כתוב? למען תחיו. בזכות זה תחיו. כן? וחיית ורבית וכולי. או בכל מיני מקומות, למען תחיה אתה וזרעך אחריך עד עולם. או חיו יחיה. כתוב בנביא יחזקאל, שאם אדם יחזור בתשובה, ככה הקדוש ברוך הוא שלח את הנביא לבשר לעם, מי שישוב מדרכו הרעה, כן, כתוב, אתה את עצמך הצלת, שאתה אמרת עליהם מה צריך לעשות, שלא תתאפס באבונם, שאתה המזהיר הראשי, והם, מי שיחזור בתשובה, חיו יחיה, חיו בעולם הזה, יחיה לחיי העולם הבא. או להבדיל, מחלל שבת, מות יומת, חס ושלום, מות בעולם הזה, יומת לחיי הנצח. ונחרטה הנפש האם ישראל, שם כתוב במפורש, שחלילה הנשמה הזאת נחרטת מעולם הנצח. למה? כי השבת אות יבני וביניכם. זה האות, זה הסימן, זה ההסכם. מה הרי כתוב? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, לנצח. זה ההסכם הנצחי. אתה רוצה להיות שייך לחיי הנצח, לעולם הנצח, למקום ששם אני משלם לצדיקים, לנצח נצחים. התנאי הראשון הוא שמירת השבת. בשולחן ערוך כתוב 7 פעמים במקומות שונים, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. וכל ההשלכות של ההבדלים בהלכה בין דברים שיהודי עושה לדברים שאומות העולם עושים, נוגעים לאותו יהודי שהוא בעצם מחלל שבת, והוא חס ושלום הופך את עצמו לסטטוס של גוי. ההבדל היחיד בינו לבין גוי, שגוי ירצה עכשיו מחר לשמור שבת, זה לא יעזור לו, הוא יישאר גוי. ויהודי ברגע שיחזור בתשובה ויתחיל לשמור שבת, הוא מיד חוזר ל... כשרותו הקודמת, שהוא נולד איתה, כן? אז זה ההבדל היחיד, אבל כרגע שניהם מחללי שבת, גם הגוי, גם היהודי, שניהם חס ושלום בחזקת גויים. דבר נורא זה. שלא לדבר על עוד הרבה דברים שאין כאן המקום להאריך בהם. מי שמעוניין, יצפה בהרצאה שלי שלמה ארוכה על שבת, יבין מאלף עטף את כל ההשלכות של חילול השבת שלו, ויבין. הכל כמובן ברוח טובה, חלילה, מבלי לזלזל באף אדם. הכל זה להשכלה, כדי שנשכיל ונעמיק ונבין מה תכלית חיינו כאן. כדי שלא נתעורר כשיהיה מאוחר מדי, זה כל העניין. וכמובן, איש הישר בעיניו יעשה, אף אחד כאן לא כופה על אף אחד שום דבר, מדברים, מסבירים, אדם שומע, שוקל, מחליט, כדאי לי, לא כדאי, מומלץ, לא מומלץ, התעלם מהזרות, לא התעלם, זה כבר הבחירה של האדם. רק בואו נחזור לענייננו. כיוון שאנחנו רואים כאן שבורא עולם אומר שאם נשמור את מצוותיו, נחיה. מיד מתעוררת השאלה, מה זאת אומרת? הנה, יש לי איזה חבר, איזה איציק אחד, או שלומי, נוסע בשבת, עושה מה שבא לו, אף אחד לא אומר לו מה לעשות, הוא מחליט מה לעשות, אכול ושתו, כי מחר נמות, חי את הרגע, איך אומרים, כביכול, הוא טוען שהוא נהנה מהחיים, אז הכל בסדר, אז מה זאת אומרת למען תחיה? הנה, הוא גם חי. והגויים שלא שומרים כמעט אף מצווה מהתורה, הם לא חיים, אוכלים חזיר, חיים. עושים מה שעושים, חיים. ובעלי החיים כל העולם, 2 מיליון סוגי בעלי חיים בעולם, כלבים, חתולים, עכברים, כולם, הם שומרים מצוות, הם לא שומרים מצוות, אבל גם הם חיים. אבל משהו כאן לא מסתדר. בתורה, לאורך כל התנ"ך, 24 ספרי היהדות, תמיד המוטיב הזה חוזר על עצמו. אם תשמעו בקולי, תחיו. משמע אם לא, לא חס וחלילה. למי שעדיין יש ספק ועדיין מסתפק ומפקפק בדבריי, אני מפנה אותו לנביא יחזקאל. הנביא דיבר דברי אלוקים. הנביא יחזקאל זה אחד מבחירי הנביאים שהחיה את שבט אפרים, שנפטרו כבר 600-700 שנה, והחיה אותם בחיים, חזון העצמות היבשות. זה לא סתם עוד נביא, מבחירי הנביאים. ושם כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, חי השם. מה זה חי השם? אני נשבע בשמי. שזה המדרגה של דיבור הכי גבוהה של בורא עולם. אין מדרגה יותר גבוהה מזה שבורא עולם כביכול נשבע בשמו. זה כבר שבועה, שבועה לעולם לא תשוב ריקם. אין שום דרך להחזיר את הגלגל אחורה. מה שיצא מפי השם לא ישוב ריקם, בהבטחה, בשבועה כזאת. כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעב החי, כן? שובו וחיו, ככה כתוב בפסוק. מה זאת אומרת לא אכפוץ במות המת? איך אפשר להמית את המת? אדם שהוא כבר מת, אפשר להמית אותו? יש גופה עכשיו לא עלינו שוכבת. איך בדיוק נמית אותו? נראה בו עוד 100 כדורים, זה ישנה משהו? נשחט אותו, נקרות לו איברים. מה יקרה? מה יצא מאותו אדם? ציוץ הוא לא משמיע. הוא כבר היה מת, אין לו דופק, אין לו חמצן, אין לו כלום. אז הוא מת, נשאר מת. אי אפשר להמית יתר על המיטה שכבר קיימת. אבל בתורה, שזה שפה אלוקית סופר מדויקת, אין שום טעויות, שום בורא עולם הוא לא מדבר לפי מצבי רוח. אדם יום אחד נוהג להגיד מילה אחת, יום אחר מילה אחרת, גם במצבו בחיים הוא משתמש במילים נרדפות כביכול. אבל הקדוש ברוך הוא זה יותר מדויק מהמחשב הכי מדויק שיש. אין כאן טעויות, אין כאן סיבה סתם, פעם אמר ככה, כל פעם שהתורה מופיעה בלשון שונה, אין, הרמב"ן כותב, אין ביהדות, בלשון הקודש מילה נרדפת, אין כזה דבר. כל מילה יש לה ייחוד מסוים שאין לה אחרות. לכן מה שקורה כאן, שבורא עולם אומר, לא אכפוץ במות המת, אלא אני רוצה שיחזור בתשובה, לשובו מדרכו הרעה וחי, משמע שאף על פי שהוא הולך, אף על פי שהוא מדבר, אף על פי שהוא אוכל, אף על פי שהוא עושה מיליונים, אף על פי שהוא ראש הממשלה, אף על פי שהוא נשיא בית המשפט העליון, תקרא לו מה שתקרא לו, ספורטאי, כדורגלן, מצליח, משורר, סופר וכולי, כל אחד והתחום שלו, מבחינת בורא עולם, שזה הדבר הכי חשוב למי שמבין מה מדובר כאן, הוא נחשב כמת, הוא מנותק ממני. אז הוא ממילא הוא נחשב כמת מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, הוא אוכל וחי, גם הכלבים אוכלים, חיים, הקופים בספארי, השימפנזות, נהנים, שמחים, מביאים ילדים לעולם וכו'. מה הבעיה? אז גם הם, אז גם הוא. אבל זה לא תכלית החיים, לאכול ושתו, כי מחר נמות, באנו לכאן ליהנות מהפיתה והלחם והבשר? זה התכלית שלנו? זה רק אמצעי לקיום. חלילה מלחשוב שזה התכלית. אלא מה אנחנו רואים כאן? שמבחינת בורא עולם, יכול להיות שאני, יכול להיות שאחי, יכול להיות שאורה, יכול להיות שבנה, יכול להיות שכנה, יכול להיות שכל משפחתי, חלילה, כן? נחשבים בעיני בורא עולם ברגע נתון זה כמתים גמורים, אף על פי שהם עושים חיל בעולם הבלוף, כביכול. לכן, אדם שעיניו בראשו צריך להזדעזע ברמח עבריו ושסה גידיו רק לצורך, רק שקוראים את הפסוק הזה, אמורים להזדעזע צמרמורת בכל הגוף. מה? בורא עולם אומר עליי חלילה שאני מת? בגלל שאני לא שומר מצוות? בגלל שאני עושה נגדו? בגלל שאני אוכל לא כשר? בגלל שאני מחלל שבת וכולי? אלא, מה אומר? חי השם, לא אכפוץ במות המת. אני לא מעוניין להמית את המת. כל מה שכתבת, מות יומת, מות יומת וכולי, זה באמת לא רצוני. עשיתי מערכת של בחירה, אמנם אין כזה דבר בחירה חופשית, זה גם כן טעות שמאוד רווחת, אפילו בקרב הדרשנים, הרבה פעמים שומעים את הביטוי הזה בחירה חופשית, אין בתורה בחירה חופשית. יש בחירה, אבל אין בחירה חופשית. מה ההבדל בין בחירה לבחירה חופשית? אני אתן שתי משלים קצרים, נבין. בחירה חופשית, האדם רוצה עבודה, אני אומר לו, אם תבוא מחר, תרוויח 200 שקלים ליום, משעה זאת עד שעה זאת. אם לא תבוא, לא תבוא. תשאר במיטה, לא הרווחת, לא הפסדת. זה בחירה חופשית, אף אחד לא מאלץ אותו, לא שמו לו אקדח בראש, אין עונשים, אין כנסות, אין את הצד המתנגד כנגד. תבוא, תרוויח, לא תבוא, תישאר במצבך. אין כזה דבר לאורך כל התורה, מי שיתבונן, אף פעם לא תמצא בתורה כזה דבר. תמיד יש בתורה, אם תלכו בחוקותיי, נתתי ברכה בארץ וגשם וזה, וחרב לא תעבור בארצכם וכולי. ואם לא תלכו בחוקותיי, רשימה של עונשים וכל מיני דברים שהתורה מפרטת בפרטי פרטים, כל המעוניין יתבונן שם, פרשת בחוקותיי ועוד שאר פרשות. זאת אומרת, רואים בתורה שזה ככה, אם תשמע בקולי תרוויח, לא תשמע תפסיד. אין לא תשמע תישאר במצבך. אתה או עולה או יורד. אין עמידה. כתוב, יושב בטל כמת דמי. אחד שיושב בטל כביכול כפו, מנמנם ככה, הוא נחשב כמת באותם דרגעים. בחיים של אדם 70-80 שנה, רוב חייו הוא בעצם מת. או שהוא ישן, אז באמת איזה זמן מת. או אכילה, הזמן שהוא יושב ואוכל, אז הזמן כביכול נתבזבז. זה חלק מאמצעי החיים. שירותים, עבודה, תנועה, כל מיני דברים. הרבה מהזמן שלו הולך לאיבדון. ומהזמן שנשאר לו כבר, בזה הוא נבחן, לנצח נצחים. לכן המסקנה המתבקשת כאן, אומר לך הבורא, אם תלכו, אם תשמרו, כל הדבר הזה אז ממילא יטב לכם, אבל אם לא אתה מפסיד. זה המשל השני. אם תבוא לעבוד, תרוויח 200 שקלים. לא תבוא, אני כונס אותך ב-200 שקלים. מה גרם שהפועל בא לעבודה? הכנס. הכנס, מעשה שהיה לי, מאוד מאוד מעניין, לפני הרבה שנים, בערך 13 שנה, הייתי מוסר שיעורים בבית היהודי, זה נקרא הבית הישראלי בברוקלין. אדם עמיד מימן את הפרויקט, וישראלים שהגיעו לגלות מישראל לניו יורק, אז חיפשו מקום לישון בחינם, אז הציעו להם עסקה. תגורו בחינם, תאכלו בחינם, בתנאי אחד. תשתתפו בשיעורי ערב ביהדות, שעתיים ביום. כל השאר, תעבדו, תעשו מה שאתם רוצים. אז אני מסרתי שם שיעור בימי שני, מ-8 עד 10 בלילה, פעם בשבוע, ובאחד השיעורים קרה מעשה מדהים. קודם כל הגעתי לשם, היו שם הרבה חבר'ה, וכמובן כולם שם היו חילונים, ומדברים, הוכחות, ויכוחים, דברים ברוח טובה. ובאחד השיעורים היו שם שני בחורים, והייתה להם רעמת שיער, איך אומרים, גדולה מאוד. והבנתי שאני צריך להתמקד כרגע על העניין של התספורת, אף על פי שיש דברים הרבה יותר דחופים וחמורים בתורה, משיער ארוך, אבל אני יודע שכתוב שאדם שבא ורוצה להתקרב להשם ולחזור בתשובה, שני דברים צריכים מיד לעשות. א', לגלח קצת משערותיו, לספר הכוונה, ודבר שני, לטבול אותו במקווה טהרה, כדי שיתאר מכל העבירות שעשה, מהטומאה שהצטברה עליו במשך השנים. זה הפעולות הראשוניות, אף על פי שעוד לא נכנסנו בכלל לעניינים של תורה, תפילין, שבת וכו'. קודם כל פעולה חיצונית מיד זה. אמרתי, בוא נתמקד. ברגע שאלה יסכימו להסתפר מהם אלה, זה יהיה כבר הקרבה גדולה מבחינתם, כי הם מאוד מאוהבים בשערות שלהם. באורח חיים, בלבוש, בזה רואים את האדם, מה, במה הוא שם את כל מעייניו. וככה אנחנו מתווכחים לנו יותר משעתיים על ענייני שיער, אני מראה להם שזה דין, שזה הורס את המזל בחיים, מביא להם ציטוטים, והם בשלהם, מה אתה מדבר איתנו על זה, דבר איתנו על דברים חשובים, וככה השיחה הולכת וחוזרת וחוזרת, ואז קרה דבר מאוד מעניין, אנחנו כבר הגענו שעה 11, חרגנו שעה מן הזמן כבר, ב-10 הם כבר יכלו לקום וללכת, זה ההסכם. השיחה הייתה, איך אומרים, מעניינת, וכולם השתתפו בוויכוח, בשעה 11 בלילה קרה נס. עמדנו שם, ופתאום נכנס אחד שהיה הספר הכי מפורסם בברוקלין, שמאז כבר עלה לארץ, או כבר יש לו מספרה פה בישראל, נכנס בשעה 11 בלילה, בחור בשם גיל, נכנס לתוך לבית, ומחזיק ביד שלו מכונת תספורת, מסרק ומספריים. שלום, מי בא לשיעור בשעה 11 בלילה? מה אתה עושה כאן? שמעתי שיש לך הרצאה כאן, והייתי פה בדיוק בלוק ליד, באתי לבקר. מה אתה עושה עם כלי תספורת ביד? אני בשעות הערב מספר קליינטים בביתם. אלה שלא יכולים לבוא בשעות היום למספרה, זה כבר, איך אומרים, שירות אישי. אז הייתי כאן ממש אצל קליינט, אז החלטתי שאני כבר אבוא להגיד שלום. אז אני אומר לשניים האלו, נו, מה אתם עוד רוצים? אנחנו 3 שעות מתווכחים על עניין של תספורת. כל השיעור נהפך על ענייני שיער, לגבר, כן? ופתאום השם שלח לכם את הספר ב-11 בלילה לכאן, בדבר שהסיכוי שזה יקרה זה 1 למיליארד, מבחינה מקרית, כן? עם כל האהבה שלהם לשיער הם הבינו, ואז הם הסתפרו, ואחד התחיל לפקוט, היה שם מחזה ממש מדהים, הוא בכה לשיער, שהוריד, איך אני נראה, אני לא מאמין, לקח לי שנים לגדל את השיער. טוב, כל המעשה הזה הוא החלק הפחות חשוב. עכשיו ניגשים לחלק החשוב. אמרתי להם, טוב, עכשיו אתם כבר מתחילים להתקרב. אתם רואים שיש אמת, אתם כבר מודים שיש אמת. אתם אמנם בגיל קצת יותר מתקדם, אבל אתם חייבים א' ב' של יהדות. קחו פסק זמן מהחיים, אני אעלה אתכם למונסי לישיבה. אז הבחור הזה אמר, לא, תראה, אני עובד במאפייה, אני צריך להודיע לבוס שלי, אני לא יכול מהיום למחר לבוא. אמרתי, אל תדאג, הבוס שלך חבר טוב שלי, אני מרים לו מחר בבוקר טלפון, אני מסדר את הכל. אני אחראי. תארוז את התיק, אני מעלה אותך לשבוע, בוא תראה מה זה תורה, מה זה ישיבה, מה זה יהדות. אני מבטיח שאני אבוא בשבוע הבא. יום ראשון, אם אתה רוצה שני, אני כבר יהיה מוכן כבר, הכל, אני אבוא איתך. אני יודע, כלל בחיים, צריך להקות בברזל שהוא חם. ועכשיו הכל חם מאוד, לוהט. עד יום ראשון ספק אם הוא יזכור את שמי בכלל. ניסיון. אמרתי לו, ידידי, שמע את לעצתי, עכשיו זה הזמן. ככה מדברים, מדברים, מדברים. בסוף ראיתי שאני לא מצליח לשכנע אותם לבוא. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נעשה הסכם. הוא אומר לי, מביט בי ככה, משתומם. אמרתי לו, תראה, כמה כסף יש לך בארנק? אומר לי, נסתכל, אומר לי $200. אני אומר לו, תן פיקדון. אם באמת אתה תקיים את ההבטחה שלך, איך שתיכנס בפתח הישיבה ביום ראשון, אני עומד ומגיש לך את $200 פיקדון. אם לא, אני שם את זה בקופת צדקה של הישיבה. אתה מוכן? אומר, כן. נתן את הכסף, הלכתי לדרכי. יום ראשון, מ-9 בבוקר, אני כבר סופר את הדקות, 10, 11, 12, נהיה 1 בצהריים. שעה 13:00, 13:15, פתאום הם הופיעו שניהם עם תיקים. כמעט התעלפתי משמחה, רצתי אליו עם $200, הנה, כל הכבוד וזה. אמר לי משפט, הבחור הזה. אמר לי, אתה יודע למה אני כאן? אמרתי לו, למה? הוא אומר, בגלל $200. הוא היה עובד כל השבוע, מרוויח 300. מזכורת כמעט שבועית. הוא אומר לי, בגלל $200. היום הוא כבר רב גדול בארץ. כבר הגיע פה לישיבות, התגלה כגאון גדול, גם השני, שניהם הקימו בתים על טהרת התורה והמצוות וכו'. אנחנו רואים כאן דבר מדהים. ברגע שעכשיו, פעולה אחת, רגע אחד, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. מי יודע איפה היו השניים האלה, אם מלא זה היה נגמר בפיקדון הזה. איך אומרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזה רגע של הברקה, יש מדי פעם כאלה דברים. אנחנו רק צריכים ללמוד מניסיונם של אחרים איך אנחנו עושים את הדבר הנכון. זה סיכום כל השיחה הזאת. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד. כשהתורה מדברת על חיים, תמיד מדובר על חיי נצח. מי ששואל אותך איפה כתוב בתורה שיש חיי נצח, כתוב בכמה מקומות. א', כתוב להטיבך באחריתך. אם תשמע בקולי אני אטיב לך בסוף, והרי ברור שהסוף זה לא בזמן הזקנה, כי בזמן הזקנה סובלים הרבה יותר מימי הצעירות, אז זה אחרי החיים. ודבר נוסף שמדובר, כתוב למען יטב לך ולבניך עד עולם. וכתוב מפורש, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם, התורה שבעל פה מלאה בראיות על עולם הנצח, על גן עדן, על עולם הנשמות וכו', ימות משיח, כל מיני דברים שהצדיקים עתידים להיות, גם בתחיית המתים. בתחיית המתים לא כולם יקומו. כתוב, ורבים מישני אפר יקיצו. לא כולם, אלה שמגיע להם להקיץ. למשל, מלווה בריבית, הוא מאבד את חלקו בתחיית המתים, לא יקיצו. או כל מיני אחרים שעשו עבירות מסוימות, שבגללם הם מאבדים את חלקם בעולם הזה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. וחבל, ההפסד הוא כל כך עצום על כמה תאוות שרובם מטופשות בעולם הזה, שכבר ממילא עם אדם עם יד על הלב, הוא ממילא יודע שהוא לא נהנה מזה. זה סתם כבר, זה נהיה הרגל אצלו. לכן, איך אומרים, אחי ואחיותיי, ברגע של חשבון נפש, אדם צריך לעשות את הצעד הראשון. פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. בעולם הזה אנחנו מצווים להשתדל, לא מצווים להצליח. רק להשתדל בכל הכוח. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל המאמץ, בכל הכסף, בכל הנפש. עד צאת הנשמה, זהו, יותר מזה זה לא בידי. אני יכול ללמוד דף גמרא 700 פעם, ועדיין לא מבין אותו על בוריו. אין בעיה. נחשב לך שלמדת 700 דפי גמרא. השקעת בזה זמן, כל המאמץ. לא נולדת גאון. לא סוף העולם. לא כולם נולדו על מנת להיות גדולי עולם גאוני הדור. כל אדם והייעוד שלו בחיים, יש אדם, הייעוד שלו זה ללמוד ולעבוד, יש אדם הרבה לעבוד, ללמוד קצת ולממן תורה, יש אדם רק ללמוד, יש אדם גם להעמיק בסודות התורה, בקבלה, יש אדם דרשן, יש מחזירים בתשובה, כל אחד לתפקידו בצבא. הצבא צריך גם פקידים וצריך גם שוטפי כלים, כי בלעדיהם אין צבא. והצבא גם צריך יעשה קרב וסוכני מודיעין ומרגלים וכו', כי גם בלעדיהם אין צבא. אבל זה הכל יחידה אחת, ועם ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה. והיהודי שלכאורה נראה פשוט ביותר, תפקידו בעולם חשוב בצורה גדולה מאוד, והעולם צריך לו. אפילו תולעת בעולם צריך, כמו המשל עם דוד המלך וכו'. ששאל דוד המלך את הקדוש ברוך הוא, מה, למה צריך את זה, למה צריך את זה וכו'. השם יראה לו שכל דבר ודבר צריך. כן? בכל אופן, שוב, מסקנה סופית, אדם חייב להבין שכל מקום שהתורה מדברת על חיים זה חיי נצח. ומי שלא מחובר לקדוש ברוך הוא, חי, אוכל, נושם, צוחק, רוקד, מטייל, מרוויח, הכל טוב ויפה. אבל מבחינה רוחנית, השם מעיד עליך שאתה מת. האם אתה רוצה להיות בקטגוריה הזאת, חס וחלילה? תחשוב טוב, תגיע למסקנות הנכונות, תודה רבה על זמנכם, כל טוב.